נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כבר התבטא כמה פעמים לפני ואחרי כניסתו לתפקיד בגנות הסכם הגרעין עם איראן, ואיים לפרוש ממנו. בחודשים האחרונים, בחודשים שקדמו להחלטה בעניין הפרישה או לא מההסכם, הוא השעה את הסנקציות שקודם לכן הוסרו במסגרת ההסכם עם איראן, אבל בחודש ינואר הוא הודיע שינסה להגיע להסכמות עם מדינות אירופה לגבי תיקון ההסכם בתוך 4 חודשים, ואם זה לא יקרה, ארצות הברית תפרוש מההסכם. בעניין הזה, אנחנו רוצים לפתוח את השיחה עם סימה שיין, חוקרת בחירה במכון, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, ולשאול אותך ישירות, האם לדעתך טראמפ יעמוד בהבטחתו? ואם כן, מה יעלה בגורל הסכם הגרעין?
כן, זאת השאלה של מיליון הדולר שכולם שואלים את עצמם. לפחות יש סנאטור אמריקאי אחד שכבר התנבא, הסנאטור קרוקר, והוא בהחלט אמר שהוא מעריך שטראמפ יצא מההסכם. אז ואני חושבת שהוא גם כנראה יודע על מה הוא מדבר, הוא בהחלט אחד האנשים שיודעים, מאוד מצויים בנושא האיראני. אבל בוא נלך צעד אחד אחורה ונראה איפה אנחנו עומדים היום. אנחנו עומדים היום במצב שבו לפי דרישתו של טראמפ מתקיים מסע ומתן, צוות עבודה משותף אמריקאי-אירופאי, נציגים מהמדינות שחתמו על שהיו מעורבות בהסכם, בריטניה, צרפת וגרמניה, ונציגת האיחוד האירופי, מוגריני, נציבת החוץ. המסע, רק לפני יומיים מתקיים מפגש מהסוג הזה בין הצדדים, ובהחלט יש ניסיון של שני הצדדים, של האירופאים ושל האמריקאים, להגיע לאיזושהי הבנה שאולי תרצה את טראמפ. ההבנה הזאת צריכה לכלול כמה וכמה סוגיות. בראש וראשונה נושא ההסכם הגרעין, הנקודות שמטרידות את טראמפ, שהוא הציג אותם בצורה מפורשת, בהסכם הגרעין, שזה המועד הפקיעה של ההסכם, הוא רוצה שההסכם הזה יהיה לתמיד, לא יהיה לו מועד סיום. הדרישה שלו לגבי איראן שתימצא במרחק רחוק מאוד מיכולת לפרוץ לנשק גרעיני. והדבר השלישי זה הסוגיה של הפיקוח. בנושא של הפיקוח הוא סבור שאיראן לא, שאין היום אפשרות על פי ההסכם להיכנס לכל מקום שהמערכת הבינלאומית תחשוב שצריך לבקר, כולל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, והוא דורש גם את העניין הזה לשנות. הנקודה האחרונה שהוא מדבר עליה היא הנושא של פרויקט הטילים, הוא לא חלק מההסכם, טראמפ סבור ודורש שהוא יחובר להסכם, יש היגיון כמובן בדרישה הזאת, גם האמריקאים בזמנו כשניהלו את המסע ומתן עם איראן רצו שנושא הטילים יהיה בפנים, אלא שאיראן התנגדה, מכיוון שהטילים זה הפלטפורמה שנושאת את הראש הגרעיני בהנחה שלאיראן יהיה יום, אם לאיראן יהיה יום אחד גרעין. והדבר הנוסף שהוא רוצה, שהוא לא קבע בו מה הוא רוצה, זה לעסוק בצורה כזאת או אחרת במדיניות האזורית השלילית של איראן במזרח התיכון, סוריה, עיראק, תימן וכיוצא בזה. זאת משימה מאוד כבדה, ויש שאלה גדולה מאוד, האם יש סיכוי שהאירופאים ואמריקאים יגיעו לאיזשהם הבנות בתחומים האלה באופן שירצה טראמפ. וצריך לשים את הדגש באופן שירצה את טראמפ, מכיוון שהאירופאים בהחלט מגלים היום נכונות ללכת לקראת האמריקאים. יש להם השגות גם כן על תוכנית הטילים האיראנית, גם על המדיניות האזורית. שר החוץ הצרפתי קיים ביקור בטהרן, שהמטרה המרכזית שלו הייתה לנסות ולדון בסוגיה של הסכם תוכנית הטילים, ולראות איפה אפשר לקבל מאיראן איזה שהם ויתורים שיהיו קצה חוט להבנה עם ארצות הברית. אני חייבת לומר שהביקור הזה במידה רבה נראה לי ככישלון. האיראנים היו, חלק גדול מהאיראנים היו מאוד כעוסים על עצם הנכונות של הממשל האיראני, של משרד החוץ האיראני ורוחני, לדבר בכלל עם שר החוץ הצרפתי על תוכנית הטילים. הם אומרים, זה האמצעי ההגנה שלנו, ההרתעה הכי חשוב שלנו, אנחנו לא מתכוונים לנהל עליו מסע ומתן ולדבר עליו. אבל אני רואה שיש רמז קטן לאיזושהי פשרה שיכולה להיות בתחום, מכיוון שהאיראנים מדברים על זה שהמנהיג הורה להם לא לעבור את ה-2,000 קילומטר בפיתוח הטילים. לכן, כשטראמפ מדבר על טילים בליסטיים, אני מניחה שהוא מדבר על טילים לטווחים ארוכים, איראן יכולה להתפשר ולבוא ולומר, אוקיי, מעבר ל-2,000 קילומטר שיש לנו כבר היום, אנחנו לא נמשיך לפתח. בסוגריים, בוא נאמר, מבחינת ישראל, התפתחות גרועה ביותר, בכיוון שאותנו 2,500 ו-3,000 קילומטר לא מעניין, ו-2,000 קילומטר מכסה לגמרי את ישראל מכל מקום באיראן, ולכן אם תהיה כזאת פשרה, היא בהחלט לא מתאימה לנו ולא עונה לאינטרסים שלנו, אבל אולי היא תרצה מישהו. כך שהמסע ומתן ממשיך להתנהל, יש עוד זמן עד מאי. טראמפ אגב אמר שאם הוא לא יראה שיש התקדמות, הוא יצא מההסכם אפילו לפני כן. הוא גם הטיל על הקונגרס את הצורך ללכת ולחוקק חוקים שיטילו סנקציות על איראן בכל מיני תחומים. הקונגרס מנסה להתקדם בנושא הזה, בעיקר סנקציות על משמרות המהפכה, אבל מבחינת הקונגרס מאוד חשוב לו שזה יהיה בהלימה עם האינטרסים של האירופים ועם מה שהאירופים מוכנים להתפשר עליו במסע ומתן שמתנהל בין האמריקאים, הקבוצה המשותפת האמריקאית-אירופאית. אז פה אנחנו עומדים היום נכון להיום. אני לא הייתי הולכת בכלל ומנסה לנחש האם יש סיכוי. אני חושבת שזאת הזדמנות להזכיר שהמכון קיים סימולציה בשיתוף פעולה עם מכון רנד, ובחודש נובמבר האחרון, והתרחיש, סימולציה היה בדיוק התרחיש שבו אנחנו נמצאים היום, שטראמפ מחליט לא לאשר את ההמשך ההשעיה של הסנקציות, ומה קורה. ובהחלט בתרחיש קרה מה שאני חושבת שקורה במציאות. האירופאים ביקשו מהאמריקאים, תנו לנו זמן לנסות לתווך ולנסות להגיע לפשרה. האמריקאים הסכימו לתת להם זמן, וזה הזמן שאנחנו פחות או יותר נמצאים בו היום. והאירופאים הלכו לאיראנים, הרוסים גם כן הלכו לאיראנים, כל אחד ניסה להביא איזה שהם פשרות מהצד האיראני שיהיו מספיקות לצד האמריקאי. התוצאה הסופית בסימולציה הייתה שזה לא היה מספיק לטראמפ, מכיוון שהם לא הביאו את מה שהוא ביקש בנושא הסכם הגרעין. ופה צריך לומר נקודה מאוד חשובה, האירופאים מקבלים את העמדה של האיראנים שהסכם הגרעין הוא עובדה קיימת, אין לפתוח אותו, אין לנהל מסע ומתן אחר, הוא עובדה קיימת, ואף צד לא יכול להפר אותו, מבלי שכל הצדדים האחרים גם כן מפרים. ומבחינה זו אין דרך, כמעט אין דרך, אלא באיזה פיתולי ניסוחים כאלה ואחרים, שהאירופאים יוכלו לרצות את הדרישות, של טראמפ. לכן, אני הייתי מנחשת שיש סיכוי סביר שהוא יחליט לא להמשיך את החתימה על ההשעיה. ברגע שהוא ימשיך את יפסיק את ההשעיה, המשמעות היא קודם כל שכל הסנקציות האמריקאיות חוזרות, אבל זאת המשמעות הפחות חמורה. המשמעות היותר חמורה זה אם הוא יחזיר את מה שנקרא הסנקציות השניוניות, secondary sanctions. מה המשמעות שלהם? כל חברה, כל בנק, כל גורם שיעשה עסקים באיראן, לא יוכל לעשות עסקים בארצות הברית. והמשמעות מאוד ברורה. רוב החברות הגדולות, הבנקים הגדולים, כל אלה שיש להם עסקים בארצות הברית, הם או יימנעו מלהיכנס לאיראן, או אם הם כבר נמצאים באיראן, הם יקפיאו את הפעילות שלהם. מבחינת איראן, ההישג המרכזי של ההסכם הגרעין, שהם לקחו על עצמם לעשות כל מיני דברים כדי לגלגל את התוכנית אחורה, והם עשו את זה, היה ההפשרה הכלכלית. Once הם לא יקבלו את ההפשרה הכלכלית הזאת, ויתחילו, זה מה שגם הם אומרים בגלוי, כל עוד אנחנו מרוויחים בתחום הכלכלי את ההישגים שביקשנו, שקיבלנו מהסכם הגרעין, אנחנו נשאר בהסכם ולא נפר אותו. אבל אם לא נשיג אותם, אנחנו כמובן נחזור לתוכנית הגרעין שלנו. לכן, אם אתה שואל אותי כהערכה, הייתי אומרת שלטווח הארוך, אם טראמפ לא מאשר את המשך ההשעיה של הסנקציות, ייקח קצת זמן, האירופאים מנסים למצוא דרכים עקיפות שהם יכולים להמשיך בעסקים עם האיראנים, הם מייצרים גם כל מיני קרנות שתאפשרנה, הכל זה פלסטרים על בעיה מאוד גדולה, ולפי דעתי לאורך זמן הדבר הזה יתקרסם באופן טבעי, האיראנים יפסיקו ליהנות מכל מה שהם קיוו ליהנות מהפירות של ההסכם, והם יחליטו ביום בהיר אחד לחזור להשערת אורניום, ואנחנו נהיה באותו מצב שהיינו ב-2012, שהאיראנים בחזרה מעשירים, הם מתקינים צנטריפוגות, מתקדמים, והבעיה שהייתה לנו אז, תהיה לנו שוב.
עניין נוסף, בתחילת פברואר זוהה כלי טיס איראני שחדר לשטח ישראל, אחרי שנשלח מתוך סוריה, הופל, ובעקבות זאת ישראל תקפה את קרון הפיקוד האיראני, שממנו הופעל כלי הטיס בעומק סוריה. האם לדעתך ישראל צריכה להיערך לפעולת תגמול מאוחרת של איראן על התקיפה הזו?
אני חושבת ששני הצדדים היה להם עניין לסיים ולהכיל את האירוע הזה. אני חושבת שהאיראנים יכולים להרגיש סיפוק במרכאות מזה שמטוס ישראלי נפגע, ומבחינתם המאזן, למרות שכמובן המאזן הוא לא מאוזן, וישראל תקפה ופגעה ב-12 מטרות, חלקן איראניות, חלקן סוריות, האיראנים לדעתי יכולים לראות בזה סיום של הסיבוב הזה. וגם ישראל, הרושם שאני מקבלת, הוא בצדק, שישראל גם היא מכילה וסיימה את האירוע הספציפי הזה. האם אנחנו צפויים לעוד אירועים כאלה בעתיד? אני חושבת שצריך לקחת בחשבון שכן. האיראנים, יש פה שני גורמים שנמצאים באיזשהו מסלול אפשרי, לא מחויב המציאות, אבל אפשרי של התנגשות. האיראנים נחושים להישאר בסוריה, הישראלים דורשים את יציאתם ונחושים לעשות כל דבר כדי למנוע את ההישארות שלהם, ובוודאי למנוע כמה דברים יותר מסובכים, יותר מסוכנים מאשר רק ההישארות שלהם, כמו למשל בנייה של תשתית של תעשייה צבאית ותעשיית טילים, גם בסוריה וגם בלבנון. אם הדברים האלה התרחשו, אנחנו על מסלול של התנגשות, וזה בהחלט יכול להיות סיבוב נוסף, הוא יכול להיות יותר גרוע, יכול להיות כתוצאה מסיבה אחרת. אני בהחלט רואה פה סיכונים רבים. כמובן צריך לזכור שיש לנו שחקן מאוד משמעותי בזירה הזאת, וזה הרוסים. והרוסים הם מגבלה גם על האיראנים, אבל גם עלינו. אנחנו, לפחות אני לא אוכל להגיד שאני יודעת האם הרוסים ידעו שהאיראנים הולכים לשלוח את הכתב"ם הזה לתוך ישראל. יש אפשרות שהם ידעו, כי זה נעשה בתוך שדה שגם לרוסים יש בו נוכחות, אבל מצד שני יכול להיות שיכול, בהחלט יש מקום לספק האם הם ידעו מזה. אני חושבת שאין להם אינטרס לעודד פעילות איראנית כזאת מול ישראל, כי זה בעצם רק מחזק את הדרישה של ישראל שאיראן תצא מסוריה. זה רק מראה שהם לא בעלי הבית המרכזיים בסוריה, ואפשר לעשות דברים בניגוד לאינטרס שלהם ומאחורי גבם, כך שיש אפשרות שהם לא ידעו. השאלה היא מה הלקחים שכל צד לוקח מהאירוע הזה. האם האיראנים כתוצאה מזה יגיעו למסקנה שהם לא צריכים לעשות שום דבר שהוא מכוון מול ישראל אם הם רוצים להישאר בסוריה? האם הרוסים יגידו להם בשום פנים באופן שזה לא יקרה יותר? האם הם יכולים להגיד להם את זה? איפה עומדים הסורים? האם בשאר אסד יש לו עניין לדרדר את המצב? הוא יודע שאם ישראל תחליט להגיב, היא יכולה להגיב עוד יותר חמור ממה שהיא הגיבה. יש פה כמה וכמה נעלמים, יש פה כמה וכמה שחקנים. יש מקום להניח שלכל אחד מהם יש אינטרס אחר. האיראנים, הסורים והרוסים, לא בטוח שהם על אותו דף באינטרס שלהם. ולכן יכול להיות שהפרק הזמן שיעבור עד שתהיה איזושהי התנגשות נוספת, יכול להיות שפרק הזמן הזה הוא יהיה יותר ארוך ממה שהיה קודם לכן.
תודה רבה, סימה.
תודה לכם.